שלום, אני אנדי רם, טניסאי עבר, יזם, מרצה ופעיל חברתי. אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלנו, מכת פתיחה. בפודקאסט אנו מארחים מנכ"ליות, מנכ"לים ובכירים מהמשק הישראלי ששיתפו בתובנות ניהוליות, סיפורים אישיים שטרם סופרו ומחשבות על הדרך לקריירה מוצלחת. כולם, כמוני, בוגרים של הקריירה האקדמית אונו. בין המרואיינים, מנכ"ל חברת חשמל, מנכ"ל וואלה ומעריב, מנכ"לית מרכז השלטון המקומי, מנכ"ל קבוצת כתר ועוד רבים וטובים. מכת פתיחה, מבית הקריירה האקדמית אונו. נשתמע.
שי גולדן עם הגיעו לגיל מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום רב, הגעתם להגיעו לגיל, הפודקאסט שבו אני מארח אנשים שהגיעו לגיל, שבו הם יודעים משהו על החיים, עשו יותר מדבר אחד או שניים על החיים, והם מוכנים אפילו לחלוק את הידע הזה, את הרגישות שלהם ואת הניסיון שלהם איתנו. בני התמותה, שלא הצליחו להגיע לדברים שהם הגיעו. והיום, תכף נציג את האורח, והיום יש לי את הזכות ואת הכבוד, וזה אפילו מרגש לשבת איתו באותו חלל קטן, יורם לוינשטיין, אחד מהמורים המהוללים יותר למשחק בארץ, מי שהוציא תחת ידיו אין ספור שחקנים ושחקניות שאת מרביתם אתם בוודאי מכירים, ואולי אפילו תהיו מופתעים להגיד, וואלה, כל האנשים האלה יורם לוינשטיין, כן, כל האנשים האלה יורם לוינשטיין, הוא גם איש תיאטרון, בימאי, ובכלל אחת מהדמויות החשובות ביותר בתחום הזה של להופיע מול אנשים בישראל. כמובן, מנהל הסטודיו המפורסם. בית הבא, ספר למשחק על שמו. יורם, שלום.
שלום, אני, דרך אגב, אני פארתי פה כשאתה דיברת, כי הבנתי שזה קוראים לתוכנית גאו לגיל.
הגיעו לגיל.
הגיעו לגיל, הגיעו לגיל, בדיוק ראיתי שמונה בעקבות אחד לפני כמה ימים, והגיעו לגיל מופיעה שם, היום בתשעים ומשהו.
גאו לגיל, כן, זה נחמד, משחק מילים כזה. מה שלומך בימים אלה?
בסדר, עובדים חזק מאוד, בעניינים, וכיף.
אם אני אשאל אותך, מה אתה יותר, מורה, מנהל, במאי, או סתם אומן שעוסק באומנות? מה אתה חושב יותר נכון להגדיר אותך? וכמובן שהכל, והכל מכל נכון, אבל מה יותר מאפיין את הטבע שלך?
תראה, אני מנהל בנשמתי. כי לנהל וזה, אתה בעצם מפעיל את כל הסביבה שלך. אני חושב שזה גם מה שהביא אותי, ובעצם בוא נגיד ככה, שאני בניתי בית ספר, לא רק בשביל שתלמידים ילמדו, אלא גם שאני מצאתי לעצמי מסגרת בה, עשיתי לעצמי מסגרת שבו אני אוכל ללמוד, למדתי אינסטלציה, קצת על חשמל, מתחילת הדרך שלו, היו לי ריאוסטטים ופנסים, ולמדתי...
ניהול חשבונות, מיסוי,
כל הדברים אני למדתי. זאת אומרת, בית ספר, למדתי, אני יותר אוהב, יצרתי את הבית ספר הזה.
זאת אומרת, זה ממש פרויקט חיים.
זה
הרבה יותר מבייבי, זה פרויקט חיים אמיתי, אתה ממש מוצא את עצמך...
לא הייתי חוזר אחורה, להתחיל עם זה עוד פעם.
אגב, כמה שנים בית הספר קיים, וכמה שנים אתה בתחום ההוראה והניהול של התחום?
אני הגעתי למשחק במקרה בשנת 77, לא יודע כמה שנים זה, 23 ועוד 25.
48
שנים הגעתי למשחק, העיפו אותי ממשחק שלוש שנים אחרי זה באוניברסיטת תל אביב.
מדוע?
אמרו לי שאני לא שייך למקצוע.
בתור שחקן, עזוב, מה שנקרא. כן, יורם, למד, עזוב, למד. זה לא יקרה.
כן, אמרו לי שאני לא שייך. ואז עשיתי סדנאות פרטיות.
רגע, שנייה.
כן, טוב, אז...
הרגע הזה שבו, נחזור. הרגע הזה שבו אומרים לך, תקשיב, אתה באמת בחור מקסים, אבל שחקן לא תהיה. כן. אתה אדם צעיר, אני מניח שכשהלכת כן. ללימודים, אמרת, אני רוצה לשחק. איך הרגע כן. הזה?
תראה, אני... נזרקתי מהמון מקומות, ואני גם היום מדיח אנשים. מתוך ניסיון החיים שלי, כל אלה שהדיחו אותי, בנו את חיי, ואני חייב להם את חיי, ואני מודה להם מעומק ליבי. כי הם כיוונו אותי למקום הכי, הכי נכון שלי, ולמדתי המון מהם, ואני תודה לאל שאני לא שחקן, כי אם הייתי שחקן, הייתי גם מועמד פעם לפרס השחקן, אבל איבגי לקח. אבל,
בכל זאת איבגי.
כן, הוא לקח את זה, אבל לא משנה, אני... תודה לאל שאני לא שחקן, לא הייתי מגיע לשום מקום עם משחק.
וכשאתה...
כן, אוקיי. כן.
נתקל בשחקן או שחקנית צעירים.
כן.
וכבר הם עברו את האודישן, והתקבלו.
כן.
אבל אחרי איזשהו זמן בבית ספר, אתה אומר, טוב, זה לא יקרה הדבר הזה. איפה, איך אתה מרגיש, ובית, איך אתה מתמודד עם הצורך להגיד לבן אדם, החלום שלך, יש אפשרות לא רעש, לא תגשים אותו.
קודם כל, לוקח לי זמן להחליט סופית. אני לא לבד בהחלטה הזאת, יש לי צוות הנהלה פדגוגית, שמחליטה, אנחנו מתכנסים ודנים בכל אחד, ובאמת, ברגע שאני משתכנע שזה לא הפלטפורמה שלו, המקום, אני מרגיש שאני משחרר אותו מהמקצוע, שהוא...
שאתה עושה לו טובה, אני חוסך לו. לו.
אני חוסך לו, כן, חוסך לו את ה... חוסך לו את המאבק ה... הבלתי אפשרי הזה, זה מקצוע אכזרי, זה מקצוע ש לשרוד בו, זה לא פשוט בכלל, ואני עושה לו טוב, אני ממש חושב ככה, אולי באותו רגע הוא לא מבחין, האגו נפגע, וזה כואב, וזה זה, אבל אני יכול להגיד לך שאני עם הרבה אנשים שהדחתי, אני שומר היום על קשרים מצוינים, והם עודים לי היום על זה שהדחתי אותם.
ומרביתם נטשו את התחום לגמרי, ועברו נטשו, לעסוק ב...
רובם נטשו את המקצוע, ותמיד הם עובדים במקצועות, הלוואי עליי.
מתגמלים ו...
מה זה, מה זה? זה נמצאים במקומות מאוד טובים, רובם.
אתה יודע, יצא לפגוש לא מעט שחקנים בחיים שלי.
כן.
גם מן הסתם רעיונות ומפגשים, וגם אפילו באותה הצגה שכתבתי ועלתה באבים, הבן הטוב, זכיתי גם לראות שחקנים בפעולה, במשך חזרות, וגם אחר כך מן הסתם על הבמה. שמע, זה עם מיוחד. אני מכיר מוזיקאים, אני מכיר סופרים, אני מכיר אומנים, אני מכיר שחקנים, גם בימאים. שחקנים זה קבוצה ייחודית שיש בה... אני אשתמש בביטוי שנולד בסיינפלד, הם דורשים high maintenance, הם אנשים של תחזוקה גבוהה, הם זקוקים להמון חיזוקים, המון דיאלוג, המון נוכחות, יש שם כמובן מרכיב של אגו, אבל יש משהו בקבוצה הזאת שהיא רגשית, לדעתי, קצת אחרת משאר אנשים שעוסקים בתחום. אתה מבין על מה אני מדבר, או מסכים מה שאני מדבר?
אני מבין, זה איזה מיתוס, אבל הם אנשים רגילים, יש להם איזה קריזמה, כן, והם תאבי תשומת לב, אבל שחקנים דורשים יד מכוונת, הם צריכים במאי טוב, במאי צריך להיות לידר, הוא צריך לדעת מה הוא רוצה בשביל להוביל את השחקן, שהוא ייתן בו ביטחון, הם באמת צריכים לידר, אלא אם הם עושים one man show, שגם הם מביימים וגם כותבים והכל, זה יש גם כאלה, אבל שבאמת לא יכולים להיות שחקנים של ביחד, זה אנסמבל,
כן.
זה אנשים של אנסמבל, והם... כי אני לא מקנה בבמאי שהוא לא יודע מה הוא רוצה להיות בסיטואציה מול שחקן, השחקן הופך להיות מפלצת באותו רגע שהוא מרגיש חוסר ביטחון או כאלה דברים. צריך לדעת להוביל אותם, וצריך להיות איתם שקופים. אתה צריך להיות אותנטי, אתה לא יכול לרמות.
יש שם את מרכיב התחרות מן הסתם, על התפקיד, על התפקיד שתקבל, והוא יתקבל לתיאטרון, ואני לא...
צריך לפרגן לאנשים כאלה שמתקבלים. התחרות עם עצמך היא לא... התחרות, תמיד רואים, תחרות זה דבר טוב, אני מאוד בעד תחרות, כי התחרות היא קודם כל עם עצמך, לשפר את עצמך ולהסתכל לתוכך, ולהתקדם, ולא להיות קורבן, אלא להיות ווינר, וכל דבר בא לשקף משהו, ו... זה לא שאתה עכשיו נכנס לחדר, יש עוד שחקנים, אני נכנס אתם לתחרות. זה לופ שאתה נפגע ממנו. לפני שאתה פוגע, אתה פוגע קודם כל בעצמך. זה מטורף. אז לא, בכלל לא לחשוב לכיוון הזה.
אפילו הקטע הזה שבו אתה הולך לאודישן.
כן.
ויש או 5 מתמודדים, או 500 מתמודדים.
כן, זה נורא.
וההסתברות היא... או 1 ל-5 שתזכה בתפקיד, או 1 ל-500 שתזכה בתפקיד. ואתה, הסטטיסטיקה לרוב היא לא לטובת כולנו.
טוב, מי שצריך לעבוד ומוכשר מאוד, יש אנשים שלוקח להם קצת יותר זמן, ומה שבא לאט גם נשאר לתמיד, מה שבא מהר עובר גם מהר. יש אנשים שזה לוקח להם יותר זמן, יותר סבלנות, אתה צריך נורא לרצות את זה, ונורא לאהוב את זה, ובסופו של דבר אתה מקרין את זה, ואני מאמין שאם אתה לוקח את הלואים, החיים מורכבים מלואים, אתה נתקל בלוא, גם אני עברתי כל כך הרבה לואים, הם רק בונים אותך, אתה צריך להיות אופטימי, ולסמוך על עצמך, ואז גם חלקם לא יעבדו, אבל רובם יעבדו. חלקם הגדול, מי שצריך לעבוד, יעבוד. זה גם על הפרסונה, גם על הדרך שלך להתמודד עם לא.
אגב, יש מספיק... שמע, מספר התיאטראות הוא מוגבל, בטח הרפרטוארים. יש כמה מקומות יותר עצמאיים. הטלוויזיה הישראלית לא מפיקה עשרות סדרות בשנה. הקולנוע הישראלי לא מצלמים עשרות סרטים בשנה. יש עבודה בכלל לכל כך הרבה שחקנים?
קצת מדאיג לאחרונה מה שקורה, כי התקציבים יורדים, אבל תקשיב, יש עבודה, יש המון עבודה.
כן?
כן, תראה, אם אני משווה את עצמי לתקופה שלי, שאני למדתי משחק בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, מה היה? היה טלוויזיה, גם כן, בקושי נוצרה אז, אבל הייתה טלוויזיה...
ערוץ אחד בלבד.
ערוץ כן. אחד בלבד, שעשו שם איזו סדרה למשפחה העיראקית, שכחתי את שמה כבר.
כן.
עם המחה המחורי, נדמה לי, לא משנה.
שושלת ספרה, איך
קראו לזה? משהו כזה, כן.
כן, שושלת ספרה, כן, לדעתי. כן. כן.
אז עשו סדרה אחת... 2 בשנה, היה סרט אמריקאי שהגיע, שבדרך כלל שיחקת ניצב שם, והיו תיאטרוני ילדים, היו כבר, היו זה, והיו כמה, 3-4 תיאטראות. היום זה בלי סוף. היום יש לך את הרשתות, שאתה, הכל נעשה ברשתות. האודישנים נעשים ברשתות. המלהקים מסתכלים על מה שקורה יש עושר כזה בכלים של להיחשף שאני כל כך שמח שאני חי בתקופה הזאת כי אם את נעוריי וילדותי ונעוריי וזה שהיית צריך להזמין אני לא מדבר על משחק אתה היית צריך רוצה קו טלפון היית צריך לחכות שנים היום הכל מיילים, הכל זה, רצים בסדר, עושים איזה סדרת רשת, שאני גם עושה את זה בסטודיו, והחבר'ה נחשפים ומקבלים עבודה, והאופציות היום הן כל כך עשירות, וכל כך צמאות לחומרים כל הזמן, שזה פלטפורמות נהדרות, והרבה נחשפים גם דרך זה, ומגיעים מאוד רחוק.
עכשיו...
אז דווקא עבודה יש יותר, וגם יותר כסף יש, מהתקופה שהיינו בה.
ב...
תראה, רוב החבר'ה שלי היום, שיש שחקנים בשנה ג' שמצלמים ביוון.
כן.
אני עושה הפקות בהתאם לטיסות ליוון.
אתה מאפשר להם בזמן הלימודים לצאת לפרויקטים?
כן, אני מנסה
להגיד... כדי לא לחסום אדם צעיר בהתפתחות שלו.
בעיקר השנה ג', אני מנסה... זה יש לי תלמידים שבאים להפקות שלי משדה התעופה בשנה ג'. הם בנטפליקס, הם בזה, הם... ויש מלא סרטים שעושים עם, דווקא עם ישראלים. זהו, איך קוראים לו? נו. טוב, שכחתי את שמו. במאי גדול, עשה עכשיו עם, רק עם ישראלים. וזה, על התנך, סדרות על התנך.
כן. סקורסזה לדעתי עשה.
כן, סקורסזה בדיוק, כן, עשה. עכשיו.
אז ההפקה ל-HBO כן, לדעתי, כן. כן.
יש עכשיו סדרה שמצלם ביוון, הם נוסעים. הם מצלמים בסדרות לחול. יש לי אנשים שקיבלו פרסים בוגרים בחול.
אני מניח שכשאתה היית שחקן, אולי אפילו דור קודם, הפסגת השאיפות של שחקן היה
להיכנס לערוץ 11 בסדרה.
לא, אני חושב שפסגת השאיפות הייתה בסופו של דבר להיות, לגלם את המלך ליר בתיאטרון הבימה או הקאמרי, כן, נכון? אוקיי. זה השפיץ, נכון?
המלך ליר
או, זה... או להיות אופליה, או אפילו להיות...
המלך ליר צריך להיות זקן נורא, אז בוא
נכון. כן, אבל אתה מבין את הדימוי. כן, כן. אז להיות המלט לצורך כן, העניין, כן, או, כן, או להיות אופליה, כן, או, להיות, כן, או כן, להיות יוליה.
כן, זה מאוד השתנה היום.
היום זו לא השאיפה, נכון? לעמוד על במת הבימה לא, ולשחק את ריצ'רד השלישי.
ברפרטואר גם יותר ויותר ממעטים להתעסק בחומרים האלה, גם בגלל שמשרד התרבות נותן ניקוד על מחזאות ישראלית. פעם מחזאות ישראלית לא הייתה נכנסת בשערי התיאטראות, היו רק לוקחים מחזאות מחול וקלאסיקות מחול.
ואז הגיע היום... חנוך לוין.
מה?
ואז הגיע חנוך לוין.
ואז הגיע חנוך לוין, גם הוא עורר התנגדויות בהתחלה, בקאמרי הורידו הפקה שלו אחרי 5 הצגות מכת האמבטיה, בגלל הנושאים שהוא... והיו באמת הפקות מחול. היום הרפרטואר עובד על הפקות מקוריות, וכל המחזאות קפצה קדימה, ו... ו... כן...
אני יודע גם שיש ביקוש לאנשי תיאטרון בעולם, אילן רונן, אתה יודע, אנשים כן, שמביימים כן, בחול. כן. תן לי שוב, אני מניח שאתה יוצא לך לנסוע לחול, לראות הצגות, לראות תיאטראות. התיאטרון בישראל,
איך היית? אני אוהב שחקנים.
אוקיי.
אני לא, לא, לאו דווקא אני אוהב תיאטרון כל כך.
אוקיי.
אני מתבטא בעדינות.
אתה רוצה להרחיב בנושא? זה מעניין, זה מעניין שהסנדלר לא אוהב נעליים.
כן, לא, אין לי סבלנות. עכשיו, אם הצגה טובה, אני מתמכר, באמת, אני מאוד מתמכר, אני מאוד אוהב את ההצגות שאני מייצר, שעוברות את הניהול האמנותי והכל. אני מאוד אוהב שחקנים, אני אוהב את השחקנים שלי, אני אוהב ללוות אותם בהצגות, אני הולך לתיאטרון כשאני רוצה לבדוק איזה במאי, או לראות בוגר שלי פורח, שזה תמיד השאיפה שלי לראות. אבל אם אני שומע על הצגה מאוד טובה, ראיתי עכשיו בקאמרי את הלוויתן, שהיה באמת הצגה חוננת, אז אני מאוד נהנה, אבל בדרך כלל אני, אין לי סבלנות.
יש רגעים.
אני אוהב להסתכל ברשתות, זה טיק טק, ב-40 שניות אתה, אינסטגרם, ב-40 שניות אתה מספר סיפור.
זה קשור לעובדה שאתה מוקף רוב הזמן באנשים צעירים, העובדה שאתה יותר, נקרא לזה, יותר פתוח לשפות האלה.
אני לא יודע אם אני מוקף, אני מוקף באנשים צעירים, אבל הם יותר תלמידים, אבל אני מוקף באנשים מסודרים, בגלל שאני לא מסודר, אני בניהול של העסק, אז אני מקיף את אנשים שאני, שיש להם דברים שלי אין, שאתה יודע, כמו מסודרים מאוד, ואנשים טוב מאוד, כישרון, טוב, גם אני נראה לי קצת מוכשר, אבל אנשים שיודעים מה הם רוצים, והם מסדרים אותי, ומשלימים אותי. כבר לא יודע מה אני אומר, על איזה שאלה אני עונה.
לא, לא, השאלה הייתה לגבי היחשפות שלך למה שקורה ברשת. כדימה שלא ידעתי שיש עולם שלם ברשת שבו יש יצירות מקור. כן. שאנשים צעירים עושים סדרות, אני יודע שיש סדרות רשת וכו'.
טיק טוק וכאלה דברים, דברים מדליקים.
ואנשים ממש עובדים בזה בצורה רצינית.
כן.
זאת אומרת, מבחינת הניסיון לייצר שם משהו...
מקבלים עבודה.
כן.
מקבלים עבודה. זה מגביר את הפולו שלהם, את העוקבים. וזה משפיע אחר כך על הקבלה שלהם, בטח, בטח.
תגיד, אם אתה רוצה להיכנס לשמות מצוין, אם לא זה גם בסדר, היה רגע או רגעים שבהם נכנס אדם לחדר, שחקנית או שחקן, אחרי 5 דקות אמרת לעצמך, הילד הזה או הילדה הזאת, הם הולכים להיות שחקנים מאוד גדולים, פשוט ראית את זה עליהם בסריקת רנטגן כזאת.
כן.
אתה רוצה להיזכר במקרה או שניים כאלה? אם אתה רוצה שמות, ואם לא, זה גם בסדר.
אדם הראשון שקופץ, הוא לאו דווקא הפך להיות שחקן, הוא הפך להיות במאי אצלי, ועכשיו היום היא מנהלת אומנותית אצלי, זאת לילך סגל, שמנהלת יחד איתי את הסטודיו, יד ימיני, ובאמת יש לנו קשר שאני מאחל לכל בעל מקצוע, שיהיה לו שותפים כאלה. וזה כשהיא באה לביים, שמעתי עליה דברים ככה. לא, אל תקפוץ יורם, זה מכל מיני לוחשי רעל וכאלה.
אנשים טובים, כן.
כן. ולשמחתי היום היה איזו הפקה שהבמה יודיע לי ברגע האחרון שהוא לא עושה אותה. והוא לא יגיע, ואז פניתי אליה מחוסר ברירה. ואני זוכר שהיא הגיעה אליי לפגישה, ואני פתחתי את הדלת וראיתי אותה, וזה הייתה, זה היה קליק.
ואמרת כן.
כן.
יש לה את זה משהו.
ידעתי, כן. ידעתי בלב, והיא עשתה הפקה, והיום היא מנהלת איתי, היא מביימת באבימה גם, ואנחנו מרימים יחד את הסטודיו, והרבה גם בזכותה. זה הדבר הראשון שקופץ לי.
שחקן או שחקנית שאתה זוכר?
שחקן ושחקנית, אני זוכר כל כך הרבה כאלה, עכשיו לא עולה לי שום שם, אבל יש... אני יכול להגיד משהו הפוך, בוא כן, נגיד.
שיש
אני,
כאלה שאתה אומר מיד
שלא,
פחות.
שלא, ובסוף הפתיעו אותי.
יש, אתה זוכר כאלה?
יעל אלקנה.
כן. היא עכשיו מאוד מבוקשת.
כן, אני תמיד צוחק איתה, היא לא ישכח לה את זה. היא עשתה, נדמה לי, מכינה אצלי או משהו, והיא ניסתה את שנה א', ואני לא התלהבתי. והיא נדנדה לי, היא הייתה על תנאי, או לא, היא הייתה בסטנדביי. והיא לחצה עליי שהיא רוצה להיכנס, ולהיכנס, ולהיכנס. בסוף... מהלחץ שהפעילה אליי, אמרתי, עם כזאת אמביציה, אז יש כנראה משהו שם. ואז אמרתי לה, אוקיי, אני מקבל אותך לשנה א', זה הרשים אותי,
התשוקה
הזו. כן. אמרתי, אם יש כזאת תשוקה, כנראה שזה... ואז היא עברה מולי, ועשתה לי ככה, יורם, אתה עוד תראה, אני אגיע רחוק. היא עושה לי ככה, ואני אומר, כולי עומד ומתפעל, ואני אומר לעצמי, איך יש לה את האומץ להגיד את זה, את החוצפה הזאת, את הביטחון הזה, שלי אף פעם לא היה, אני אף פעם לא הייתי בטוח בעצמי, עד כדי כך, ואני אומר, אני אצליח או משהו כזה. אני ראיתי תמיד את הקטסטרופות, ואותה זה. והיא עוברת ידי ועושה לי ככה, והיא עשתה את זה. אני, היום היא לימדה אותי לקח. דווקא השחקן, שמלמד אותי משהו על החיים, עושה לי את זה הכי הרבה.
וכאן זה, זה, זה גורם לשאול את השאלה, שמה, אתה עובד בהערכת כישרון ומיצוי כישרון, או הבאת כישרון לידי ביטוי כל חייך. ואתה מצליח לקחת אדם שהוא כישרון גולמי, ולהפוך אותו לאדם שהוא בעל מקצוע למעשה. מה המרכיב של כישרון בהצלחה של שחקן, בסופו של דבר, בתוך המכלול של 100% שהוא צריך כדי להצליח כשחקן, איזה חלק מהנתח מהפאי הזה יש לכישרון לדעתך?
איך אני אענה על זה? תראה, אני לא יודע על כישרון, אף פעם לא התיימרתי ללמד מישהו להיות כישרוני ואף מורה אצלי.
גם אי אפשר, אתה...
אתה מביא
אתה
את זה מהבית.
אתה נולד עם כישרון.
אתה כן. נולד, זה שלך. כן. כל היתר זה כבר עניין של טעם וזה. אנחנו מלמדים דיסציפלינה וטכניקה. מה הייתה השאלה בעצם?
השאלה, מה המרכיב של כישרון בעוגת ההצלחה הזאת, נאמר, שנדרשת משחקן או שחקנית?
מרכיב של הכישרון הוא... תראה, בשביל לדעת שאתה שחקן, אתה צריך לפחות להיות 5 שנים בתעשייה, לשרוד אותה.
וואלה.
משהו כזה. זה לא אומר שאם אתה התקבלת או אתה הצלחת, שזה גם ישרוד. אנחנו כבית ספר למשחק, כי גם לא צריך בית ספר בשביל להיות שחקן. היום גם לוקחים מהאינסטגרם והופכים כן. להיות שחקנים. אבל אנחנו מלמדים בבית ספר למשחק, נותנים כלים לשרוד במקצוע הזה. זה לא מתחיל שקיבלת תפקיד ראשי בסדרה. זה לא אומר ש... אתה תמשיך גם לסדרה הבאה, ועוד סדרה, ועוד סדרה.
איזה כלים לשרוד? תן לי דוגמה.
אתה מקבל תפקידים של אנשים שתשחק אותם אולי בתיאטרון, או טלוויזיה, או משהו בעוד 30 שנה. כן? שאתה תבין באמת שהכל נמצא כבר בתוכך עכשיו, ואתה רק צריך לטפל בחומרים האלה. אתה מתאמן על תפקידים, כמו אתה אמרת, מלך ליר, זה כן. תפקיד של מבוגר, ועשיתי את זה בסטודיו, את המלך ליר, זה סיפור אחר, גם מיוחד, אבל סיפור אחר. המרכיב הוא גם אישיותי, עד כמה אתה... אתה יודע, אנחנו לא נגיד שמות פה, אבל כן. אתה בטח מכיר... אני יכול לכתוב לך שמות כאן, של אנשים מאוד מוכשרים שלא עובדים.
נכון.
בגלל האופי שלהם.
נכון.
ואתה צריך להיות בן אדם, ואתה צריך להיות פרטנר, ואתה צריך להיות אדם שעושה חשק לעבוד איתו, ולא רק הכישרון שלך, זה גם האישיות שלך, ואיך אתה מגיב לסיטואציות מורכבות, ו...
ועד כמה אתה חרוץ וממושמע.
חרוץ, זה נכון, וממושמע.
ממושמע פנימית בעיקר.
פנימית, ולהבין שלא רק אתה פגיע, גם הסביבה שלך מורכבת מאנשים פגיעים.
יפה.
וכולם רוצים, ולדעת לפרגן גם. וברגע שאתה מחזק את הפרטנר שלך, אתה בעצם גורם לו לעבוד איתך, עוד יותר, אתה יודע, אתה יכול לקבל ממנו יותר, כי הוא נפתח אליך, שאפשר לסמוך עליך. זה הרבה דברים מרכיבים פה, לא רק כישרון.
שמה, מה שיפה, אני חזק מאוד בענייני ספורט מן הסתם, שאתה ממש מדבר כמו, להבדיל או לא להבדיל, מאמן כדורגל שמדבר על משחק קבוצתי. שאתה אומר, הקבוצה צריכה לנצח,
כן.
ולא משנה איזה שחקנים מוכשרים יש לי על הדשא, אם הם לא יעבדו ביחד, לא ננצח. שזה מעניין, כי אני יצאי לשוחח עם כמה אנשי תיאטרון, ומדברים על טכניקה, ועל התכוונות, ועל יצירתיות, וכו' וכו', אבל על משחק קבוצתי עוד לא שמעתי. על הדגש שמישהו נותן לזה.
אתה מרוצה רעיון הזה עד עכשיו?
בהחלט.
אבל חלק מה... זה אתה רוצה, כי בגלל שיש בינינו
דינמיקה טובה.
דינמיקה. כן. אתה לא יכול לחיות לבד.
נכון.
בתקשורת. אתה איש תקשורת. שחקן זה איש תקשורת. הוא צריך לעבור לקהל. ואיך הוא יעבור את זה? שאם הוא ישחק לבד על הבמה? לא יודע, היו תקופות שככה שיחקו כל הכוכבים הגדולים. היום כבר לא משחקים ככה.
זאת אומרת, אתה בא לתיאטרון. כן. אני סתם זורק שמות.
כן.
ונתן דטנר על הבמה. ואתה בתפקיד מסוים על הבמה, אבל אתה לא נתן דטנר. יש איזה... אתה יודע, כי התיאטרון מבוסס על דיבות גדולות, חנה רובינה וכאלה. אז יש היום עדיין את הדבר הזה, יראת כבוד מפני נתן דטנר על הבמה, והקאמרי עושה את כנר על הגג, ואתה באיזה תפקידון שם קטן לידו?
יש חיל ורעדה והכל, אבל השאלה איך אתה... איך אתה... איך אתה... איך אתה, איך אני אגיד לך, אולי אני נשמע נאיבי, אבל נתן דטנר, כמו שאני מכיר אותו, גם אני, אני זוכר שבאתי אותו לסטודיו לביים את תמונות מחיי נישואים, לפני הרבה שנים, ובאתי גם בחיל ורעדה עם נתן, ובסופו של דבר אתה מגלה שהוא איש חם, וכיף לדבר איתו, וכיף לפלרטט איתו, והוא איש חכם, ויש לך מה ללמוד ממנו, ואתה צריך לנתב את האמביציות שלך בצורה כזאת, שאתה תוכל להרוויח את הפרטנר הזה, ולא... תראה, אני כשחקן הייתי אחוז אימה מכל הפרטנרים שלי, ולכן אני שמח שאני לא שחקן.
אבל יש כמה שחקנים, אפילו אני יצא לי להכיר, שהם בלתי נסבלים באישיות, ושאי אפשר לעבוד איתם, כי הם פשוט או משוגעים, או קפריזים, או בעלי אגו בלתי נסבל. איך מתמועדים כשאתה נמצא באנסמבל כזה?
אני הייתי מעיף אותו.
אם אתה הבמאי.
אם אני הבמאי, אם הייתי מנהל, אני לא בתיאטרון.
אבל אתה יודע, לפעמים זה השם שאתה רוצה לשים על הפוסטר.
אז אני לא, אם אני רואה כזה בן אדם, אני לא אתן לתלמיד שלי להיות במקומות האלה.
ואיזה יצא תיתן לשחקן שלך, לתלמיד שלך?
פרגן לו.
שהגיע, אבל שהגיע להבימה, ויש שם מישהו בלתי נסבל שהוא כוכב ההצגה.
תפרגן לו.
כן.
תפרגן לו.
תן לו להיות המשוגע שהוא, כן.
תפרגן לו, הוא גם ייפתח אליך, כי זה משהו בסופו של דבר הבלתי נסבלים האלה רוצים.
כן.
שרק יפרגנו להם. תפרגן לו, תפרגן לעצמך, תיפתח. אל תיתן לו לסגור אותך, אל תהיה לוזה. והיום גם אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, אתה לא יכול להתאמר באנשים.
כן.
פעם זה היה...
זה היה סטנדרט.
זה היה סטנדרט, היום כבר לא. וגם אותם כוכבים, זה צריכים לשמור על הלשון שלהם, צריכים, היום לא כל דבר כבר עובר, אנשים מדברים, פותחים, והיום זה כבר תקופה אחרת.
כמה בממוצע בערך הסטודנטים מנסים להתקבל ללימודים, כמה מתקבלים וכמה בסוף מסיימים? בערך,
בוא נגיד, בין 400 ל-500, אני מקבל 44.
בשנה 400 ל-500.
500, מגיעים לבחינות.
זאת אומרת, אתה מקבל 10%, כל מתמודד עשירי, כן, כן. או כל מועמד עשירי מתקבל.
כן.
אוקיי.
וגומרים חצי מזה.
וואלה. זאת אומרת, שההסתברות שלך ברגע שאתה עומד לאודישן הראשון מול יורם והצוות,
ולגמור עם זה,
היא 5%.
אף פעם לא הסתכלתי על זה ככה.
לא, כי אם אתה אומר מתוך 520 ו...
זה 6-7, כן, יכול
להיות. מתוך 525 הם מגיעים, אז לדעתי אני צודק המתמטיקה. שמע, זה הסתברות לא טובה במיוחד, 5% סיכוי למשהו, זה לא סטטיסטיקה טובה.
כמה אנשים רוצים להיות... תן מקצוע אחר. כן, שאנשים לומדים והכל, אז...
אתה רוצה להיות עורך דין, אתה הולך ללמוד משפטים, אתה מקבל תעודה, ואז בהצלחה, תעשה מה שאתה יכול עם הכוחות שלך והכישרונות שלך. אתה רוצה להיות מתכנת, או לעבוד בהייטק. אתה תלמד תכנות, תיכנס לאיזה חברה, אם אתה טוב תשרוד, אם לא, בהצלחה שיהיה. במשחק, לעבור בכלל לתהליך המיון. הרי כמה עורכי דין כבר מעיפים אותם מלימודי משפטים? לא הרבה.
אני אגיד לך גם, אולי פעם, היום זה יותר אנשים רוצים, פשוט בגלל שכל כל הכלים שיש היום לשחקנים או משפיענים, תקרא לזה, או איך שלא תקרא לזה, שיש להם היום להתפרסם, הוא מאוד גדול, הוא מטורף. כולם נחשפים לטלוויזיה, כולם נחשפים לסדרות רשת, כולם נחשפים לנטפליקס, כולם שומעים כמה שחקנים מתקבלים לשחק בנטפליקס, וכמה אנשים עושים קריירה בחול, ויש את גל גדות, ויש את הילד זורר.
וליאורז, וטיפוסים
כפי. כן, ופאודה, ורונלי שימון, שהיא גם בוגרת שלי, והילד זורר.
ושירה הס, וכל מיני ישראלים שכן הצליחו להגיע.
כן. כן. שירה.
הם מבקשים שתדבר למיקרופון.
שאני
אדבר למיקרופון. כדי שיהיה סאונד יותר טוב. כן. אז דיברנו על שחקנים, ועל זה שיש צורך לא פחות משהו להיות מוכשר וחרוץ, לדעת להתמודד עם רגשית, עם אנשים, עם בימאים, אתה מוקף באנשים במהלך הפקה.
זה כל הזמן, זה כל הזמן עובד את זה, כן. אתה בעצם צריך להיות, קודם כל אתה צריך להיות יזם גם היום.
מעניין.
זה לא כמו שפעם היה, אתה יודע, שחקן זה שחקן, והוא היה, היו קוראים לו מהבימה, זה היום אתה צריך ליזום, יש אנשים ש, אתה יודע, שהמדיה הזאת מאפשרת להם ליזום ולעשות, לכתוב תסריטים מדהימים, תיקח את פרלה. Mm-hmm. איך קוראים לה דמות שהיא עושה שמה? פרלה קוראים, זה תותים עם התותים. שהיא ממסת הסדרה
כן.
מטורפת.
כן.
אני רואה את זה יותר מכל סדרה אחרת. פרלה דנוך, נדמה לי. יש כל כך הרבה...
אני גוגל את כדי שלא נטעה בשם, לא נעשה בושות. תמשיך, אני שומע, אני אבל גוגל פרלה. כן.
אוקיי. אתם עורכים את זה, זה, נכון?
כן, אנחנו עורכים. הקטע הזה, דעתי, לא יערך. פרלה דנוך זה השם, נכון?
השם, זה השם?
זה השם, פרלה דנוך, כן.
פרלה דנוך, כן. עשתה סדרה,
כן.
נוגעת ללב, מצחיקה, שאני מחור אליה.
אבל
היום, אתה גם, היום, כל האנשים האלה, אתה יודע, היום הם עורכים, אין, זה הופקע מידי הטלוויזיה והקולנוע. היום הקולנוע והטלוויזיה הולך לכל בן אדם היום, כל בן אדם היום יכול לעשות סרט, לערוך אותו, לביים אותו, לכתוב את התסריט בשפה של המדיה, תלוי במה, ולצלם. היום כבר כולם צלמים, אנחנו בעולם של צילום, הכל מתועד, אנשים שיהיו בעוד 200-300 שנה, יהיה להם כאלה חומרים של צילומים, מה שלנו ולהורים שלנו בקושי רואים קצת בשחור לבן, איזה סרטים מיושנים, שגם אפשר לראות בבירור. הכל מתועד.
אבל תקשיב, זה דבר אחד להיות ליאונרדו דיקפריו, ודבר אחר להיות מרטין סקורסזה. לכתוב, לביים, להיות בחדר העריכה. זה כישרונות שונים. שוב, מי שבתעשייה וחי אותה, יש לו את הגישה לזה, אבל...
כן, אבל היום
כולם... אבל להיות מחזאי ולהיות שחקן, זה שני דברים שונים.
המחזאות גם, תראה, המחזאות מאוד הושפעה מהקולנוע והטלוויזיה היום. והתיאטרון מושפע מאוד. היום גם הווידאו נכנס מאוד חזק לתוך התיאטרון, הנושאים שמטפלים בהם. התיאטרון קצת מגיב כל הזמן לאישויים בחברה, או...
הוא מחפש את דרכו לדעתי, כן, אומנותית.
כן, אומנותית.
הוא לא בטוח לאן הוא הולך כן. לדעתי.
כן, אבל כל השאר מאוד מתפתח. תשמע, פרלה דנוך הזאת כתבה תסריט.
כן.
כתבה תסריט, זה הסדרה.
לא, היא אבל...
היא גם משחקת בזה, גם ממטרה, איך קוראים לו, הבעל שלה.
מני ממטרה,
כן. גם משחק שם.
כן, כן, היא שם סופר מוכשרת.
יש מלא כאלה.
זה מזכיר לי קצת, נראה שדווקא זו דוגמה לא רעה, את המעבר בשנות ה-50s, 60s, 70s, ממבצע מוזיקלי, אלביס היה מבצע, הוא לא היה כותב שירים. לעידן, מה שנקרא הסינגר סונגרייטר, סליחה. האומנים, הבוב דילנים למיניהם, וגם בארץ יש את השלמה ארצים למיניהם וכולי, אני לא כמובן משווה ביניהם, שיש לו את הגיטרה, והוא אומר, אני לא צריך שיכתבו לי שיר, אני אכתוב את השיר שלי, אני אכנס לאולפן, אני אפיק, אני אעבד, אני אבצע. זה ממש, זה היה מהפך שעולם המוזיקה, רק בשנות ה-70 בעצם התחיל להיחשף לאנשים שכותבים את המוזיקה שלהם, כי פעם היו, קרוסבי, סטילס ונאש, היו כותבים את המוזיקה, והיו מוכרים אותה למוזיקאים, וככה התעשייה עבדה. אז היום אתה אומר, שחקן, הוא צריך גם לאחוז בעוד כישרונות ותכונות, לא רק לעמוד מול מצלמה.
הוא חייב להיות יזם, חייב. כי אתה בעצם, החלק מהדינמיקה של המקצוע הזה, זה כל פעם שאתה מקבל איזשהו תפקיד או איזה פרויקט, ברגע שאתה מתחיל חזרות, אתה צריך כבר להתחיל לתכנן את הפרויקט הבא שלך.
וואלה.
אחרת אתה יכול לעבוד, ואחר זה אין כלום. אתה כל הזמן צריך ליצור לעצמך פרויקטים, את העתיד שלך, שהוא תהליך... שאתה בעצם מזכיר את הכישרון שלך כל פעם למישהו אחר. ואתה צריך ליצור לעצמך פרויקטים, אתה צריך להיות היום יחצן, כל הזמן לעבוד ביחצנות שלך, כל הזמן לחשוף את עצמך, לדעת איפה המלהקות מסתכלות, איפה הן רואות ואיפה הן לוקחות, ולדעת לצלם את עצמך לאודישן. וזה... זה פעם שחקן היה, ההיררכיה הייתה בנויה שהשחקן הוא בראש הסולם, המנהל אומנותי זה וזה. היום, בראש הסולם צריך להיות היזם היום, היחצן היום. זה אלמנטים שמובילים היום, הדינמיקה שמובילים היום במקצוע הזה. וצריך, אתה צריך לדעת לעבוד עצמאית גם, אתה צריך ליצור לעצמך את הפלטפורמה, ואנחנו בבית ספר אנחנו מלמדים את זה. אתה עושה את הפרויקטים זה שלך, אתה כותב את המחזאות שלך, אתה מספר את הסיפור חיים שלך, אתה לומד, טוב, הם כולם צלמים שמה, כולם צלמים, כולם עושים וידאוים, כולם. אתה כל היום עם המצלמה מצלם ועורך.
טוב, אנחנו דור האינסטגרם ודור הטיקטוק, כן, כולנו כן. מתעדים את עצמנו.
כן, כן, אבל באינסטגרם, אם פעם צריך היה לעשות סרט בשעתיים, היום אתה עושה סרט של מקסימום דקה, ואתה יכול לספר סיפור של, בדקה אחת, סיפור שלם של בן אדם.
כן.
בדקה אתה מספר סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף.
ובהיבט שלך, אז גם בית הספר ואתה עוברים אבולוציה למה שאתם מלמדים.
כן, כן.
נכון? כי מי שלפני 20 שנה, מערך השיעור לפני 20 שנה לא התאים למערך השיעור היום.
כן, יש סדרות רשת שאנחנו עושים. אנחנו מאוד מפתחים את השיעורים של משחק מול מצלמה. אנחנו... עושים שיווק, שזה גם כן אחד הדברים שחקן צריך להבין בשיווק. אנחנו משווקים, אנחנו מייצרים חומרים לשווק של הבית ספר וחושפים את העבודות של השחקנים באינסטגרם של הבית ספר, את ההפקות, הם מצלמים את זה.
מדהים.
וכן, לגמרי.
תגיד, ארצות הברית, אמרתי סתם לאונרדו דיקפריו, אם אתה לאונרדו דיקפריו, מספיק אגב שאתה עושה שני תפקידים טובים, כלכלית אתה פחות או יותר מסודר. אלא אם כן אתה מתכנן לחיות...
טוב, שם הם מקבלים מיליונים.
אז זה מה שאני אומר. אבל פה בארץ, גם השחקנים המצליחים, וגם השחקנים העסוקים, מהיכרות, הפרנסה היא לא מי יודע כמה. אני אומר את זה...
טוב, אני לא יודע, אני נכנסתי למקומות שאני לא מספיק מבין לזה.
לא, אני שואל ברמת, אני... ברמת אופק של אדם צעיר.
היום, היום משפיע, בוא ניקח משהו שיותר קל לי לדבר עליו, זה okay. המשפן הרשת.
אוקיי. Okay.
אני יודע את זה מכל מיני תחומים, לא רק ממשחק, המשפן הרשת, עושים עסקים באינסטגרם, וככל שיש לך יותר עוקבים...
כן, יש גם הכנסות יותר טובות.
מה זה הכנסות יותר טובות? כן. אתה מקבל תפקידים, כי אתה מחזיק להם סדרה, בגלל שאתה...
שיש לך מיליון עוקבים, אז אתה...
כן, וזה, ומוכרים דרכך, ואתה נותן את החסות שלך. ילדים, כשאני הייתי, זה אנשים שבתקופתי לא שמעו, הם היו אנשים שקופים, היום הם שווים המון כסף. באמת, כל אחד יכול להיות משפיען רשת. לא כל אחד יכול להיות. יש מלא של אנשים... אתה יודע, שמביא משהו עממי, משהו של השכן ממול, וזה תופס, ואנשים עוקבים אחריהם, והיום זה לא... אתה יודע, אנשים נבחרי ציבור שמופיעים בטלוויזיה והפנים שלהם, זה, והם מרוויחים המון. זה...
אז בכלל זו תקופה טובה להיות
חכה זה רק מצחיל כן? אני לא יודע לאן הולכים עם ה-GPT וכל הדברים האלה ומה שהם עושים שם אני מאוד סקרן לדעת לאן זה יתגלגל אני חושב שזו תקופה באמת אני מאושר שאני חוזה בדברים האלה
כמה שנים אתה עושה כבר את זה במצטבר?
אני משנת, התחלתי כסדנאות פרטיות אחרי שזרקו אותי מהאוניברסיטה.
70 ומשהו, 8, 9 כזה?
81.
81, אוקיי.
ואתה אז, המחזור
אתה
הראשון...
אז בין כמה?
31.
31, אוקיי.
ב-91 המחזור הראשון עם הילד זורר מסיים את לימודיו. ב-96 אני הופך להיות עמותה ציבורית. ומ-98 אני מקבל הקצוות מהמדינה.
אז 81, נעשה כמוך 19 ועוד 25, זה 44 שנים. ואתה מתפתח כאדם וכאיש מקצוע, וגדל מן הסתם ומתבגר כאדם. אתה אומר לעצמך, אתה יודע, חלומו של כל שחקן 120 תהיה עד 120, למות על הבמה. אתה מתכוון באמת להמשיך עד הסוף?
אני אגיד לך, אתה פוגש אותי בדיוק בצומת שחגגתי 75 שנה
לזה.
120. ואני רואה כבר שהסוף מתקרב, בוא נגיד ככה. ואני אומר, וואו, אני צריך לפרוש מן הסתם. אני באמת מגדל סביבי את כל הדור הצעיר וזה. אבל... ואולי אני צריך לפנות את הדרך. יש שאלות כאלה, אז אני שואלת את מה אני הולך לעשות. את כוחי במותניי וזה, ופתאום מאדם מאוד עסוק ומלא מתחים ומשברים וכאלה דברים, אני הולך להיות מחוסר עבודה. מה אני הולך לעשות? זה שאלות שאני עכשיו פתאום נתקל בהן, אני עוד לא יודע תשובות, מה אני עושה עם
ומה
זה.
ומה אתה חושב לעצמך כשאתה חושב את זה?
אני חושב, מה הייתי רוצה לעשות במקום לנהל את הבית ספר?
לשבת בבית, לקרוא, לצרוך, לטייל בעולם, לפגוש אנשים ולראות מקומות שטרם ראית.
אני ממש, תראה, תמיד נסעתי לחול עם הבית ספר. הייתי תמיד מוקף אנשים, או שזה היה משפחתי, אני והבנות, או שהייתי נוסע עם כיתת משחק, או עם הצגה וכאלה. לנסוע לבד, אין לי אומץ. אני רק אני חושב את זה, אבל אולי אני צריך לשבור בעצמי, ובאמת להתחיל לטייל. נראה, לפרוץ את הפחד הזה, המחסום הזה.
אגב, איזה אבא אתה?
תשאל את הבנות שלי.
בתחושה שלך, אתה עושה עבודה טובה?
כן.
עד כמה אתה נוכח, אתה אדם מאוד עסוק, ו-24-7 זה התיאטרון, אני אומר, בית הספר, שחקנים, בטח גם בשעות לא סבירות, אתה צריך לפתור בעיות ולנהל דברים ומשברים כאלה ואחרים. זה גוזל זמן.
תראה, דרך אגב, הם בנותיי, פועה שהקפה שלה בשכונת, ביפו, נפטרה באופן פתאומי.
אוי.
ואני כבר 11 שנים, אני האבא והאימא של הבנות שלי. שבנות מדהימות, זה הדבר אולי הכי טוב שעשיתי בחיי. למזלי עשיתי את זה. ושבנות מהממות, הם ארגנו לי יום הולדת בהפתעה. והזמינו בוגרים מהמחזור הראשון עד האחרון.
וואו.
היה מסע מטורף, פתאום שכל חיי עמדו לנגד עיניי.
וואו.
ויש לנו קשר נפלא, אנחנו נפגשים כל שבוע.
הם לא בתחום, הם לא בתחום.
לא. אחת, יותר עובדת, הכיוון שלה זה בסטיילינג.
אוקיי.
כן. ואנחנו יוצאים... כל הזמן בקשר, אני אבא טוב, עם כל האופי הקשה שלי, אבל אני אבא טוב, והרבה פעמים אני כמו פודל, אומרות לי מה לעשות.
נכדים יש?
הן חנכות אותי, ומה?
נכדים יש?
לא, עוד לא.
עדיין, גם לזה, גם לזה תזכה, זה אירוע...
אני מקווה, כן.
זה אירוע אחר.
יש אחת שכבר מוטטת, כנראה שהיא מתחתנת וזה. אז זה יקרה, אני מקווה.
אני בהכחשה של העובדה שזה יקרה לי יום אחד, ואולי זה אפילו מעבר לפינה.
בני כמה ילדים שלך?
הגדול עוד מעט 25, והקטנה עוד מעט 22.
אה.
הוא גדול ממנה בשנתיים ושלושת רבעי, שנתיים ושמונה, ותשע. כן, זה שלושת רבעי. מוות, אתה עוסק בזה, אתה חושב על זה, זה עובר
אני,
לך
אני
בראש?
כן, תשמע, אני מתקרב לשם בגלל הגיל, לא יודע, אולי החיים פתאום אני אעמוד ויפול עליי איזה
קצצה
או משהו.
סירנות אבל ז'ירק.
כן. אני חושב על זה...
אתה מפחד?
לא, אבל אני מתעסק בתעלומה הזאת. לפחות אני יודע שיש שקט, ולא... יש שקט, יש שלווה. כל מה שלא זכיתי לחיות בחיים שלי, זה השלווה והשקט. שם זה בטוח יקרה.
יש אגב חיים אחרי המוות, גלגולים, מה התפיסה שלך לגבי זה?
לא, מוות זה סופי.
זה הסוף?
כן.
אין נשמה שעוברת ומתגלגלת או שיש לה? אין לנו נשמה? מה, אנחנו רק הרכב כימי וביולוגי?
זה חשמל, כן, זה חשמל.
הכל מתחים חשמליים שיוצרות תגובות רגשיות, שיוצרים תגובות רגשיות וכאלה?
כן, את העולם הזה, כן, אבל זה לא... לא, אני לא רואה חיים. החיים שלך הם בעולם הזה. ומה שיהיה בעולם הבא, זה יהיה כמו החיים שלך עכשיו, אני חושב. לא יודע, לא...
אלוהים? איך אתה והבריאה הזאת? פחות.
ממש לא.
לא מאמין בכלל, אתאיסט?
לא, לא יודע אם אתאיסט, אבל לא. אני חושב ש... אתה נוגע בנקודה, אני חושב ש... האמונה אולי יש בה דברים עם רצון טוב, אבל איפה שבעולם שרוב המלחמות הן מלחמות של דת בשם אלוהים, אתה רואה את האכזריות של הדבר ואת הרצחנות של הדבר ויש בי רק כעס.
לא, אני תמיד אומר ש...
אני מתבטא בעדינות.
לא, לא, אני מבין לך.
אני לא רוצה...
לא, כי אני למשל אדם מאוד מאוד מאמין, גם יש לי צד יהודי מפותח, אבל איך נאמר את זה, אנשי יחסי הציבור שלו פה על כדור הארץ לא עושים עבודה טובה. הם לא עושים עבודה טובה. אני לא מדבר רק בדת שלנו, בכל הדתות. הם לא עושים עבודה טובה.
זה ממסד, ממסד שהוא פוליטי, עם כוח וכסף. מה אני אגיד לך?
כן.
מתסכל.
עד כמה כסף היה חשוב לך, אם חשוב לך עכשיו?
חשוב לי, כן.
עד כמה הוא ליווה אותך, הוא ניהל אותך אפילו בחלק מההחלטות שקיבלת?
הוא תמיד, תשמע, כל הצד הפיננסי של לנהל בית ספר.
זה ברור, אני מקבל ברמה האישית. הרצון באמת לראות שכר לעמלך ושכר...
לא, אני...
רק תקרב טיפה את המיקרופון.
אני קמצן. אני קמצן גדול. גם ניהלתי את הבית ספר בקמצנות רבה, וזה אולי בגלל זה הוא שרד. אני לא נסחף שם, אני מאוד דייקק גרמני, אני נסה לנהל את זה בקפידה. אנשים שמנהלים אצלי את העניין הכספי, הם אנשים שאני סומך עליהם מאוד, והם מאוד מקפידנים. אבל אני יכול גם להיות יצירתי שם.
היית אומר, היית מתאר את עצמך כאדם מאושר?
לא.
למרות שאתה עושה...
אני, ככל שאני מתבגר, אני יותר ויותר נרגע. אני הפכתי מאיש טף קשה, שמשמעת זה הדבר הראשון, ואני יכול להיות גם מאוד לא נחמד. חסר סבלנות, אני לומד בתקופה האחרונה להירגע, להיות הרבה יותר מקסים, ואני משיג את הדברים שאני רוצה הרבה יותר בקלות. אני הרמתי בית ספר כמעט בתנאים בלתי אפשריים, באמת אבן על אבן, ועם הרבה כעס. הייתי איש כעסן מאוד, כל דבר היה משגע אותי.
בעצם. בדיעבד, אתה יכול היום להסתכל על חייך, אני יכול להגיד, למה כל כך כעסתי?
אולי בגלל שלא... אתה רוצה להגיד משהו, ואם לא מקבלים את דעתך, אני הייתי משתגע. ו... כן, היה בי הרבה כעס. פעם אפילו ברעיון אמרתי שרמתי את הבית ספר מתוך כעס. זה לא היה קל, זה היה נורא מתסכל, הייתי מקבל כל כך הרבה אלוהים, ואנשים שמזלזלים בך, ולא מאמינים בדרך שלך, וזה לא היה קל לעמוד במקומות האלה. והיום אני הרבה יותר נרגע. ואני הייתי כל כך כועס שלפעמים תלמידים היו, פתאום שמתי לב שדאגו לבריאות שלי, ולא לתוכן.
כן.
אתה מבין? המון...
כי היו ממש התקפי זעם כאלה?
הייתי התקפי זעם, כן, כי לא יכולתי לסבול חוסר משמעת ולא להיות אותנטי, ואתה יודע, תלמידים מוצאים את ה... כולם מוצאים שיעור בחוץ, וכולם מוצאים לטייל במקום ללמוד.
בוא, זה גם אנשים צעירים, כן, יורם, צעירים, ילדים בני 23, 25,
נכון,
הם לא...
נכון, ואני רוצה מהם...
כן, שיהיו חיילים.
שישקיעו, שיבואו בזמן, אין איחורים וכל זה, ואני הייתי משתגע אם היו מאחרים. אין אצלי דבר כזה. אני גדלתי בדור, ואני עדיין מאמין גם היום שלא מאחרים. כי זה לסמוך עליך, ואם לא סומכים עליך, אתה הרגת את המקצוע שלך, זה הכל הלימון עובד, כל המקצוע הזה. והיום אני הרבה יותר רגוע, ואני מוריד אחריות מהבחינה הזאת, שאם אתה מאחר, יש ככה פרוצדורה לגבי מאחרים.
מה העונש?
מה? העונש יכול להיות עד הוצאה מבית ספר, אם אתה...
אם אתה כרוני.
עם איזה חוני, כן. וזה עניין שלך, זה החיות שלך, ולא שלי. ואני לא צריך להשתגע.
אתה יודע, מה שמעניין...
התלמיד צריך להשתגע ולשמור על עצמו שלא יגיע למקומות האלה, כי הוא צריך לנהל את חייו ולהיות בזמן, ושהוא מגיע לחזרות בזמן, ולמה אני צריך להשתגע?
בדיעבד,
כן.
אתה יודע, אמרת בתחילת השיחה, שחשוב לך מאוד ללמד אותם להיות שחקני צוות.
נכון.
ולדעת להתמודד גם עם טיפוסים פחות קלים.
כן.
אמרת, נהפוך, אמרת, תפרגן לו.
כן.
איך זה מתיישב עם העובדה שאתה אומר, אני הייתי מנהל קשוח, כולל התקפי זעם, כולל לפעמים אומר דברים לא יפים לאנשים. איך זה מתיישב עם זה?
תשמע,
אנחנו אנשים מלא קונפליקטים, זה לא...
אני אגיד לך, אני באמת יכול להגיד שהמזל שלי, שאנשים, תלמידים, הבחינו שהמטרות שלי הן טובות. אני לא עשיתי את זה מתוך רישות, או להתעלל באנשים, או לפגוע בהם, או משהו כזה. וזה תלמידים הרגישו, שאני מנסה בכל מודי, לפעמים בצורה רק שנית, נקרא לזה, של לראות מכעס או זה. ואני עושה את זה עם מטרה אחת, לחנך אותם להיות אנשים יותר טובים. אני לא עושה את זה בשביל לדכא אנשים, או להתעלל בהם, או מאיזושהי סיבה פוליטית.
אתה לא טיפוס מתאמר, אתה פשוט מאוד אמוציונלי.
אמוציונלי, בדיוק.
בתגובות שלך לדברים.
כן, כן. אבל היום אני הרבה יותר רגוע, ואני יכול להגיד שהמסרים שלי עוברים יותר בקלות.
אז בדיעבד, אתה לא אומר עצמך, יורם, בונה.
כן.
הייתי יכול לחסוך לעצמי, לא יודע מה, 20-30 שנים כאלה.
זה מה שאני אומר. זה מה שזה היה יכול להיות יותר קל. אבל, כן. כן, זה כשאתה יוצר הכל מאפס, ואתה בונה את הבית שלך, ואתה רועד מפחד מכל מיני תסריטים שיש לך בראש שלך. זה לא שהיה בית צבי וקראו לי לנהל את בית צבי, אתה יודע, מוסד קיים.
תגיד.
כן.
מה היה הרגע הראשון בחיים שבו אמרת עצמך, יורם, הצלחת. זה בסדר.
זה רק לאחרונה.
רק לאחרונה?
כן. אני יוצא, העירייה עכשיו השקיעה 4 מיליון שקל בסטודיו.
וואו.
על נראות, בטיחות, ונראות בטיחות, לא משנה.
כי הפכתם למוסד, למוסד תל אביבי לכל דבר, ושחי
בתנאים מאוד קשים, ובאמת האולם תיאטרון שלי שופץ, והבית ספר עצמו, ואני עומד שם בחוץ בבית ספר, ואני רואה את זה, ואני אומר, וואלה, אתה עשית את זה. אני מתפנה, אני, עד היום אני לא התפניתי, כל הזמן עבדתי לחבות שריפות, ולהתעסק בקונפליקטים מורכבים, שכל שנה אני עושה עוד מחזור ועוד מחזור, כל פעם הם משתנים, ואתה מתמודד עם עוד דבר שלא חשבת, ועזוב קורונה, ועזוב מלחמה עכשיו, וכל הדברים. ואתה לא נרגע, כי כל הזמן אתה צריך להיות באיקון. ופתאום אני אומר, ואני רואה את התלמידים האלה, הכישרונים שאני מוקף מהם, אנשים טובים ואיכותיים.
כן.
ואני מתחיל לנשום. ואפילו עכשיו ביימתי כמה דברים בסטודיו, והיה לי כיף. פשוט אני צריך, מה שאני מלמד את התלמידים, ולא הצלחתי ללמד את עצמי, אך ולעכשיו אני עושה את זה, זה פשוט ליהנות. אני אומר להם, תעמדו על הבמה ותיהנו, מי שצריך לעבוד זה הקהל, לא אתם. ותיהנו על הבמה, ואני מתחיל ליהנות.
חשוב לך שבעוד 50 שנה מהיום, השם יורם לוינשטיין יהיה מוכר לאנשים?
לא. תשמע, הכל נשכח. זה התיאוריה שלי אומרת שרק הרוצחים הגדולים נשארים בדפי ההיסטוריה, ולומדים עליהם, שעושים עליהם שירים. היטלר הזה כל שנה עולה, בכל בתי הספר התיכון, ומה שזה לא יהיה.
כן, אה?
ואותם זוכרים על ה... שהם פרצו גבולות באמת בצורה מצמררת. כל היתר טבעם של דברים נשכח. נכון, יש את ניסן נתיב, שעד היום קוראים לו ניסן נתיב, אולי גם את זה, אבל זה כבר, אני אהיה כבר במקום שכולו שקט. אני לא אצטרך להתעסק אם זוכרים אותי או לא, לא זוכרים אותי, אתה מבין? זה כבר... אבל לא יודע... לא יודע, לא משנה, הכל נשכח.
אגב, ניסן נתיב שהזכרת,
כן.
הפכתם שניכם ל... שמשון ויובב, כאילו. אתה יודע, כולם אומרים, יש ירון לוינשטיין ויש ניסן נתיב, יש הפועל ויש מקבי. הרגשת את זה שיש ביניכם איזושהי תחרות או מתיחות?
אני אגיד לך, אני הייתי הצעיר בחבורה, היה ניסן כן. נתיב וגרי בילו.
אה, גרי בילו גם, גדול.
כן, כן.
גם גדול.
כן.
מוכשר מאוד.
כן, גרי בילו. ואני פתאום התחלתי לצמוח שם. אני הייתי הראשון שצמח, הראשון שעשה סדנאות פרטיות וכאלה דברים. וכשהייתי נפגש עם גרי, אז גם לימדתי בבית צבי.
כן.
קרא לי ללמד שם. וגם זרק אותי משם, אבל היינו ראש טוב. גרי היה עסוק בלהשמיץ את ניסן נתיב, וכשבאתי לניסן נתיב והתחננתי בפניו שייתן לי ללמד אצלו, אז הוא היה, במקום זה, רק השמיץ את זה.
את גרי.
את גרי. והיו, אני הייתי באמצע, ושני
הענקים האלה,
עומדים כן. ויורים אחד על השני מעליי. ואני הייתי עסוק בסטודיו, ולא הייתי עסוק להשמיץ אותם. כשהתחלתי לאיים עליהם באיש כן. צורה, אז התחילו להשמיץ גם אותי. ואז אמרתי, אוקיי, כנראה יש לך קייס עם משמיצים. אני אף פעם לא הבנתי את זה, אני חושב שאני לא בתחרות כזאת עם אף בית ספר. אני חושב שככל שיהיו יותר בתי ספר זה יותר טוב, זה מלמדים אומנות מה יותר טוב מזה, ומי שטוב ומתפתח, ואני עד היום מתפתח ועושה פרויקטים חדשים מדהימים, יוצר פרויקטים, אני עסוק בזה.
אתה יודע, אני לא אחת מגיעים אנשים צעירים ורוצים להתייעץ איתי לגבי תחום התקשורת. איך להיכנס לתחום וכו' וכו'.
תקשורת.
התקשורת.
כן.
אני כבר גם 27-8 שנים בתחום. Mm-hmm. אני אומר להם, תראו חבר'ה, אני נותן להם את העצות, מה שאני יכול להועיל למישהו, אני מדבר גם על חריצות, על משמעת, על... נגיד, רם לנדס אמר לי פעם משפט יפה, רם לנדס מפיק, היה עיתונאי גם, איש יהודי חכם. אמר לי פעם, show business is rejection business. אתה תשמע את המילה לא, אין ספור פעמים. השאלה היא, מה תעשה כשתשמע את הכן? וזה, זה אחד השיעורים שאני תמיד, כשאדם צעיר פוגשתי, אמרו לו, תקשיב, אתה תקבל הרבה לא בחיים, אתה תשמע המון לא. תעשה אודישנים, ותכתוב מכתבים למערכות, וכל אחד, ובסוף, אבל בסוף מישהו יגיד לך כן. והשאלה זה מה תעשה עם הכן הזה. ומה, אם היית יכול לזקק את זה, הטיפ שלך, או הכלל שאתה רוצה להנחיל לאנשים צעירים?
גם אני תמיד אומר, תתקבל בחיים שלך הרבה אלוהים, שיהיה לך את הכוח, ויכול להיות... לראות שהכן נמצא ממש קרוב אליך. זה לא מעבר לריח חושך.
כן.
אני רציתי להשתלב בבתי ספר הקיימים, וקיבלו אותי לבית צבי ללמד, ולקאמרה אובסקורה ללמד, ולסמינר הקיבוצים ללמד. והעיפו אותי משלושת המקומות האלה. ובאתי לניסן נתיב ובכיתי, ביקשתי ממנו שאני למד, והוא לא, היה, לא קיבל אותי. ואז פתאום הבנתי שהיו לי סדנאות פרטיות, שאני צריך להשקיע בהם. למה אני צריך לרוץ לבית צבי? Mm-hmm. למה לניסן נתיב? והשקעתי בסדנאות הפרטיות שלי, ואז נוצרה שנה ב' ואז נוצרה שנה ג', ואז הכל התפתח. לפעמים זה היה גולם קם על יוצרו, לא ידעתי איך לעצור את ההתגלגלות הזאת.
כן.
אבל התחלתי בסלון של בית, ברחוב העבודה 9, שהדיירים התפנו, ולקחתי את הסלון ולימדתי שם משחק, וזה הגיע היום למקום מדהים.
ואם אני אומר לך, אני היום בן 22-3, ואני בחור צעיר או בחורה צעירה, נמרצים ומלאי רצון ורוח טובה, ואפילו כישרון. אני אומר לך, יורם, יש לנו דקה לדבר. תן לי את התמצית של הפילוסופיה שלך, למה אני צריך לעשות כדי להצליח ולשרוד בתעשייה הזאת.
יכול להיות שאתה צריך להחליף תפקיד.
וואלה.
כן, עד כדי כך, לא לפחד מזה. לא לפחד מזה. יכול להיות שאתה באמת, אתה מקבל לאים בצדק. אולי תלמד מזה. תיקח מזה, תחשוב.
אולי הם צודקים, האנשים.
אולי הם צודקים, הם אנשים... לא אומרים לך לא מתוך סדיזם, גם בגלל שאולי לא התאמת להם באותו רגע. יכול להיות ששבוע אחרי זה, או חודש או שנה אחרי זה, אתה דווקא מתאים ויקחו אותך, אבל יכול להיות שגם לא.
איך אתה התמודדת עם לא?
יצרתי את הבית ספר, זרקו אותי מכל מקום, אז יצרתי את המקום ש... נכון, היום יש לי הנהלת העמותה שיכולה גם לזרוק אותי, אבל להסיק לי, הם יכולים לפטר אותי, אבל יצרתי את המקום שלי. אני יזם, אני אוהב לנהל.
לא, אני רואה.
אני לא אוהב להיות מנוהל, כמו שאומרים.
אגב, אתה מחשיב את עצמך להיות אדם טוב?
לא תמיד מבינים את זה על הרגע הראשון, אבל הכוונות שלי טובות.
זה ניכר האמת.
זה הכוונות שלי טובות. אני גם משתדל לעבוד על האגו שלי. אני יודע לבקש סליחה. אני אוהב להגיד סליחה.
שזה תכונה... אחת מהחשובות,
כן.
לדעת שאתה טועה להגיד סליחה, כן. טעיתי, ואם פגעת עם מישהו, לומר לו, כן. לא התכוונתי, סליחה. כן.
אני מאוד אוהב להתנצל, כי זה חיבור מטורף לעצמך.
ואגב, זה גם עושה טוב לזולת.
ברור.
כמו שאנשים לא מבינים, גם אתה מפיק לי זה.
לראות את האדם השני, לראות, כן. שאתה... זה לא רק עליך... אני אוהב לעבוד ולהתפתח. אני אוהב להיות ווינר. רוב האנשים הופכים להיות קורבנות, ומבקשים את תשומת לב מהצד הקורבני שלהם. ואני מלמד אותם להיות ווינרים, ולא להתמסמס לתוך הלוזריות, הקורבנות. אני אוהב ללמוד מהטעויות שלי, ולנסות להרוויח מהם, ולא להתעסק בלהאשים.
אתה לא טיפוס של ראש בקיר. כשאתה טועה, אתה מבין שאתה טועה ואתה מנסה לתקן?
כן.
נגיד, אפילו בהחלטה שאתה מקבל, בלי קשר לאנשים, אתה אומר, זו הדרך, ואתה מגלה שהדרך היא שגויה
לא,
לפעמים.
לא, הדרך היא בדרך כלל נכונה.
אוקיי.
הסגנון שלי... על זה אני מתנצל לפעמים. לפעמים אני כועס, נניח, ואז המסר לא עובר. ואנשים נפגעים.
ברור.
ועל זה אני מתנצל. לא, בדרך כלל לא על המהות, כי אני מאוד מאוד מדויק, ואני עושה טוב. הבית ספר שלי עובד היום עם 300 איש מתוך שכונת עתיק, ואנחנו עובדים עם 19 קבוצות בקהילה. אני מרים איתי שכונה שלמה של אנשים שהם היו רחוקים מאוד מתיאטרון, והם פתאום מספרים את סיפור חייהם. אז כל העשייה, כל ההצלחה הזאת, כשאני מרים אנשים, לפעמים הכי לא... מובנים מאליהם שיהיו שחקנים, והופך אותם לאנשים שמובילים בתעשייה מבחינת העבודה. אז, ואני אוהב להיות מאחוריהם, לא בפרונט, לתת להם כן, את הפרונט.
כן.
זה גם כיף לתת למישהו אחר את הפרונט.
כמה חשוב לך הקרדיט? שאנשים יגידו, יורם לבנשטיין.
חשוב לי הקרדיט, כי, כן? כי הקרדיט, הקרדיט זה שאנשים רואים שהם באמת, זה יכולת שלך לראות את המישהו אחר ואת התרומה שלו לעשייה. עכשיו, אני מייצג באותו זמן כ-200 תלמידים, בוא נגיד, הקרדיט הוא לא אליי, יורם לוינשטיין, אישית, על מה אתה עשית, או שאני יושב פה. זה, זה, זה קרדיט על זה שאתה גם צמחת פה, בתוך הבית ספר, ואתה הגעת למה שהגעת, זה, ואתה בעצם פותח דלתות לעוד תלמידים שלומדים פה, לתעשייה, ברגע שאתה מפרגן לבית ספר.
כל סטודנט הוא בעצם גם שגריר שלך,
נכון,
בסופו של דבר.
נכון, נכון.
ואיש יחסי ציבור שלך,
נכון.
באיזשהו, ואיש שיווק.
נכון, והכל, כן.
אז זה חשוב.
זה כן.
טוב, אנחנו נעשה עכשיו שאלון זריז לסיום.
אוקיי.
תנסה לעשות, לענות תשובות אינטואיטיביות, קצרות, וממש כמה שאפשר, יותר מהבטן מאשר מהראש. הרגע השמח ביותר בחייך לא כולל הולדת ילדיך.
יום הולדת שלי, האחרון.
באמת?
כן.
מה היה מיוחד פה?
תראה, אני היום שמח, אבל באותו רגע אני נאטמתי, כי זה כזה, הייתי נורא... פשוט הבנות שלי ולילך, עשינו את זה בקפה פועה, ומזמינו את כל הבוגרים.
וואו.
ואתה רואה את כל חייך, כי עם כל בוגר היה לי 3 שנים מסע.
מין חיים שכאלה, ממש עשו לך.
חיים שממש, וכל זה, כל תלמיד עם הסיפור האישי שלו, והרכילות שבתוך הדבר, וכל מיני צחוק עם סיטואציות.
כל אחד יחזיר אותך לתקופה הזאת שאתה...
כן, ולסיפור, ולסיפור ה... זה... פשוט, אני הייתי נפעם, לקח לי איזה שעה להתאושש מזה, כי מרוב האהבה שקיבלתי, אתה נחסם. זה באמת הרגע המאושר, וזה הבנות ארגנו.
מקסים.
כן.
הרגע העצוב או הקשה ביותר בחייך?
קשור למוות. זה גם פועה שהלכה בצורה פתאומית. שאתה בעצמה, כתוב כאן ספר האגדה, הנה אני רואה כאן,
כן.
ספר האגדה, היא הייתה אגדה, היא הרימה את כל שכונה, שוק הפשפשים שם, והם בנותיי, המוות של ההורים שלי, שאני מתגעגע אליהם, וגם לפועה, לאנשים שאני...
אגב, באיזה גיל שלך הם נפטרו? כמה הייתם?
הייתי בן 40 ו... 4, משהו כזה. 45, 6, סליחה. כן. הפספוס עם ההורים.
כי?
כי הם באו מגרמניה, היו במלחמה באנגליה, ואז עלו לישראל, וכאן החלום שלהם בכלל נשבר, והם היו, אני מבין דרכם מה זה נורא, כמה נורא זה להיות פליט, לעבור לארץ שאתה לא דובר את השפה שלה ולא את המזג אוויר שלה, ואתה מגיע מאנגליה לתוך מעברה, אני גדלתי במעברה של יוצאי שואה, וזה שאני הפכתי להיות ישראלי, אני דיברתי גרמנית בהתחלה איתם, אחר כך הפכתי להיות ישראלי, והם היו מהשואה.
כן.
וגם שלא לא הספקתי לצאת מהארון מולם. לא יכולתי לדבר איתם על זה, חבל לי. והם היו אנשים מדהימים, ואני הייתי עצבני עליהם, בוא נגיד ככה.
מי לא על ההורים שלו? כן. זה הטבע, צערי.
זהו, זה ה...
וזה מדהים ש... 30 שנה בערך אחרי שהם הלכו לעולמם, אני רואה בעיניך את הלחלוחית ואת ההתרגשות, כי אין גיל ליתמות, מאוד קשה להסביר את זה, אתה יודע, אני באתי גם את ההורים שלי, הייתי בן 38 כשאמא שלי נפטרה, ואבא שלי עכשיו, לפני שנתיים נפטר, ואני ממש מרגיש יתמות כמו ילד, עדיין.
אני לא, זה, אצלי זה... זה שהם לא מימשו את חייהם. הם לא הצליחו בגלל שהם היו, אבא שהיה צריך להיות כנר. והוא הגיע לארץ והוא היה מצר, ואחר כך הוא התקבל לבתי זיקוק, שעוד בשנות ה-50 המוקדמות, זה היה עוד נשלט על ידי הבריטים, ואז כן. היו צריכים דוברי אנגלית, אז הוא פתאום הפך להיות טכנאי. והם פספסו את חייהם.
הוא בכלל אומן, רוצה להיות כנר.
כן. ולכן אני פתחתי בית ספר, כי מימשתי
אגב,
את עצמי.
אגב, אתה מרגיש שהם הלכו לעולמם כשהם ראו אותך כבר מצליח, ואמרו אותו, הילד התחילו, בסדר? הילד בסדר?
לא, זה היה בהתחלה של זה. הם ראו את ה... ממש את השנים הראשונות של הסטודיו.
כי אני הדבר היחיד שמעניין אותי ביום שאני החליט אלוהים לאסוף אותי, mm-hmm. הוא לדעת שהילדים בסדר. זאת אומרת, כן, ברור שהחיים, נכון. מה שיקרה אחר כך, אף אחד לא יודע, כן. אבל לדעת שאני השארתי אותם בעולם הזה, ויש להם את הכלים ואת היכולת.
מישהו, מישהו רצה שתישאר בחיים, כנראה כן. אותו אח שאמר לך לעשות את הסינטור, נכון? מה של סינטור?
כן, כן.
סיפור
כן.
שלך, אני כן. לא אשכח אותו, זה, אני קראתי אותו, כן.
זה כן, זה היה רגע...
ככה, דרך אגב, כזה...
פעם ראיינתי איזה, נקרא איזה איש עולם תחתון, בלי שמות. הוא אמר לי, כשמלאך המוות ידפוק בדלת, אני אפתח לו אותה לרווחה ויגיד לו, תתכבדנה, אין בעיה, תבוא. הוא אמר, מוות זה חלק בלתי נפרד, גם מהמקצוע שלו, מן הסתם הוא איש עולם תחתון. הוא אומר, גם כן, מוות, הדרך היחידה לחיות בעולם הזה, היא בלי לפחד מהמוות. כי אם אתה כל הזמן עסוק בלפחד מהמוות, החיים שלך ממילא יהיו כבר יותר, אתה יודע, פגיעים.
זה הדבר היחידי שבטוח בחיים.
כן. הוא אומר, אז עד רבה, אם מחליט המוות לבוא, שיבוא, מה לעשות? ממילא הוא יבוא מתישהו, זה לא משהו שאנחנו יכולים להילחם בזה.
כן, זה נכון.
האדם שהכי השפיע עליך בחייך.
פועה.
באמת?
בטח. שינתה את חיי. גם בזכותה בית ספר, בזכותה הילדים המדהימים שלי, שלנו. היא בהחלט, היא שינתה את חיי. היא גם הביאה אותי לעולם של אדלר. ואני למדתי.
השיטה טיפול.
כן.
כן.
זה לא טיפול, זה ייעוץ.
ייעוץ, אוקיי.
כי טיפול זה, אתה מעמיד את עצמך מטפל, והמטופל זה כבר בהיררכיות.
כן.
אבל... אדלר, שאני בזכותו גם בניתי את הבית ספר, הרבה דברים, זה מהמתודה של אדלר.
מעניין.
ולמדתי את זה. של מורה מדהימה.
אדם שאתה מעריץ.
מעריץ?
מעריץ. אתה מעריץ בכלל?
מה זה להעריץ?
אני נגיד, יש פה את קפקא הגלגול. אני אגב לא, אתה יודע, אולי קפקא לא דוגמה טובה. נגיד,
אני
אתה יודע, יש נגיד אומנים, או אפילו ספורטאים, שאני עושה, הוא אומר, אני מעריץ אותו, הוא כל כך מוכשר, הוא כל כך יוצא דופן, שאתה חייב
להתפעל. אז אני מעריץ את פועה, לא את פועה, סליחה, פועה גם כן, אבל את לילך, בגלל שאני סומך עליה ב-100%.
לילך, דיברנו עליה יפה,
כן,
נכון?
כן, כן.
שהיא...
המנהלת האומנותית
שלי. אשת ימינך, כן. יד ימינך, סליחה.
בגלל שאני, יש לי אמון בה, אני סומך עליה, אין לי מלחמות אגו איתה, וכשיש, אנחנו מדברים ופותרים את זה על הזה, ובעיקר, בעיקר אני סומך עליה.
אמרת לה פעם בקולך כמה אתה... כמה היא חשובה לך וכמה היא משמעותית לך.
כן.
כן, היא יודעת את
כן.
זה. זאת אומרת, היא לא צריך להזין לפודקאסט הזה
כן,
לדעת.
כן, אני יודע כי היא לא מאיימת עליי גם. אין בינינו מלחמת אגו בכלל. ו... ואם זה מתחיל,
זה, אתם יודעים להרוג את זה כשזה
כן,
קטן.
כן, בדיוק.
תקופה בחייך שהיית חוזר אליה.
שום תקופה.
שום תקופה?
לא.
אפילו לתקן בה משהו.
לא.
מצוין.
לחזור אחורה זה אומר לעשות את כל העבודה שעשיתי עד אז. פשוט מעייבת אותי, זה פשוט, אני עבדתי, אני יצרתי בית ספר בתנאים בלתי אפשריים. בלתי אפשריים, ולא הפסדתי כסף שם.
כן, שזה מדהים.
אני פשוט העברתי את זה לעמותה, וכל מה שהיה מינוס, כיסיתי. בלי להשקיע אגורה. ואני מודה לכל אלה שתומכים בנו היום, כמובן. אבל תעצבות, שזה ימשיך ככה.
מה הכישרון הגדול ביותר שלך?
זה לא סבלנות. אני שם עובד על עצמי. כישרון האמיתי שלי, אני לא מפחד להיות לא פופולרי לפעמים בה, אבל אני יודע שאני צודק. אני יודע שאני עושה נכון, אבל זה החלטות לא, אתה יודע, החלטה לא פופולרית, בוא נגיד ככה. ואני עקשן, וכשאני יודע שאני צודק, אז אי אפשר להזיז אותי.
ספר, סרט, הצגה אחת, שהם עמוק, קרובים עמוק ללבך.
הצגה שרצה עכשיו בסטודיו, ואני לא עושה את זה רק בתמי שיווק, הגיע אלינו במאי צעירה.
מה שמה של ההצגה?
איוונוב של צ'כוב.
אה, יפה.
ואני מזמין אותך כמובן.
אני יותר מאשמח.
אני אשלח לך עוד היום.
הזמנה, בשמחה רבה.
זה הצ'כוב הכי טוב שראיתי בחיים שלי.
וואלה.
במאי צעירה, קוראים לה מטר, בדש, מתן, סליחה, מתן בדש. מתן בדש.
היא בוגרת בית הספר?
היא לא, סמינר הקיבוצים נדמה לי. תשמע, היא עשתה הברקה. היא עשתה את צ'כוב, כמו שצ'כוב צריך להיות מוצג, קומדיה. מאיוונוב, קומדיה דרמטית, טרגית, אבל...
כן.
היא קלטה את צ'כוב. והוא לא מדכא... יש בו רגעים, אבל שעתיים של הנאה צופה, אתה חייב לבוא לראות.
אני אעשה את זה.
ואמרתי שביום שישי היה גנרלית, ויושבו שם תלמידי שנה א', ואמרתי, איזה כיף שהם נכנסים למקצוע, בצד הראשון שהם עושים במקצוע, הם צופים בהצגה של צ'כוב, כמו שצריך לשחק את צ'כוב. תבוא לראות, אתה תדע על מה נדבר, זה כמו אריאנה מנושקין, זה כמו הלהקות הגדולות.
אגב, מי שמאזין או צופה ורוצה לצפות בהפקות שאתם מעלים, איך הוא עושה את זה?
פשוט באתר בית הספר.
להיכנס לאתר של בית הספר
יורם לבינשטיין? ספר לראות את ההצגה, כן.
פשוט לראות את ההצגה, אפשר לרכוש שם כרטיסים.
כן.
אז אני קורא לכם לעשות את זה. אם היה לך כוח על אחד, מה היית רוצה שהוא יהיה?
מה?
כוח על שהיית רוצה לעצמך. איזה סופר פאוור, אתה יודע, דג זהב נותן לך כוח אחד, מה היית רוצה?
למצוא לי אהבה.
באמת?
כן.
הייתה לך זוגיות משמעותית
כן,
מאוד?
כן, עם פועה. אבל לא עם גבר.
מעולם? לא משהו לא, ארוך טווח?
לא.
עד כמה זה חסר לך? או...
זה חסר. אבל אני כבר בן 75.
אבל לא, ידידי. א', 75 זה ה-60 החדש.
אה, אוקיי.
וב', סטטיסטית, יש לך עוד שנים טובות לפניך. אה, יופי, תודה. זה כבר סטטיסטיקה.
טוב.
לא מאוחר.
אז נעשה את זה.
שאלה אחת בחיים האלה, שאין לך תשובה עליה, והיית רוצה לדעת את התשובה עליה.
שאלה.
משהו בחיים הזה שאתה רוצה נורא לדעת, אבל תרם ידעת.
אני רוצה לדעת מתי ננוח פה, מתי יש שלום, מתי יפסיקו לרצות לשחוט אותנו, ואני רואה באינסטגרם כל כך הרבה הפגנות נגד ישראל,
כן.
לוהטות. מתי השנאה הזאת תיגמר, מתי שנוכל לחיות כאן בשקט, וליצור עולם מדהים, שנוכל לנסוע לעשות הצגות בסעודיה, בעזה. ושאני לא אהיה ציני, הציניות שלי לגבי זה, כשטראמפ נבחר, אז התחלתי לגלגל את האפשרות של קבוצת רכישה לעשות, התחלתי להציע לאנשים לעשות קבוצת רכישה בעזה, של נו, איך קוראים לזה?
של קרקע.
של קרקע ושל בנייה ושל... זה, להפוך באמת את כל האזור הזה, יש בו כך הרבה פוטנציאל, סתם מבזבזים את זמננו על רצח.
נסיים בזה.
כן.
בדיוק בשלב הפוליטי שאני לא רוצה להיכנס אליו, נעצור בזה.
כן.
יורם לוינשטיין, מאוד החכמת אותי.
תודה.
מאוד עניינת אותי, וגם היו רגעים שבהם, אתה יודע, ריגשת אותי.
תודה. אז
תודה רבה לך. איוונוב, תגיד מתי, איפה ולמה, איך וכיצד, ואני שמה.
תשלח לי את האימייל שלך.
אני אשלח לך את האימייל, ואני יותר משמח.
עוד היום תקבל.
אני אביא את בת זוגי, שהיא עכבר תיאטרון רציני מאוד. ענת, היא מאוד אוהבת תיאטרון.
יופי.
ונתראה שם, יורם, תודה רבה.
אז תשלח לי את האימייל שלך, נחכה לזה.
אני אעשה את זה. יורם לוינשטיין, תודה רבה.